אנחנו לומדים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א'. אנחנו מתחילים היום את לוח התשובות לעניינים. השאלות נמצאות בעמוד למד, והתשובות נמצאות בעמוד למד ד'. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kav.co.il, ולשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות תשאלנה כאן. תלמוד 10 הספירות, חלק א', לוח התשובות לעניינים, אות נון ה'. שאלה נון ה', מה הם המושגים המושללים מחוכמת הקבלה? שוב, שאלה נון ה', מה הם המושגים המושללים מחוכמת הקבלה? תשובה נון ה', בעמוד למד ד'. אין כאן בחוכמה הזאת, מראשה עד סופה, אפילו מילה אחת שיהיה בה מושג מוחשי או דמיוני, כגון מקום וזמן ותנועה וכדומה. וגם ההיעדר אינו נוהג ברוחניים, וכל שינוי צורה אין הפירוש שנעדר מצורה ראשונה, אלא שהצורה הראשונה נשארה במקומה בלי שינוי כלשהו, ואז שינוי הצורה שקנה עכשיו נתווסף על צורתו הראשונה. שוב השאלה, מה הם המושגים המושללים מחוכמת הקבלה? תשובה, אין כאן בחוכמה הזאת, מראשה עד סופה, אפילו מילה אחת שיהיה בה מושג מוחשי או דמיוני, כגון מקום וזמן ותנועה וכדומה. וגם ההיעדר אינו נוהג ברוחניים, וכל שינוי צורה אין הפירוש שנעדר מצורה ראשונה, אלא שהצורה הראשונה נשארה במקומה בלי שינוי כלשהו, ואז שינוי הצורה שקנה עכשיו נתווסף על צורתו הראשונה.
אנחנו צריכים לסלוח למקובלים שהם אומנם שמשתדלים מאוד להסביר לנו מה זה נקרא רוחניות, אבל אנחנו בכל זאת לא כל כך מבינים. כי בשבילם העולם הרוחני זה מה שקיים, והעולם שלנו ממש לא. וההפכיות הזאת הם מבינים, הם חיים אותו. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזשהו מסך שמקרים לנו איזשהו דמיון, שאנחנו את הדמיון הזה מייצרים בעצמנו, והם חיים במציאות האמיתית. אז בהחלט, עד כמה שהם משתדלים לכתוב בשבילנו על אותה מציאות, זה לנו זה בכל זאת לא מובן. אין כאן בחוכמה הזאת מראשה ועד סופה אפילו מילה אחת שתהיה מושג מוחשי, שלא תהיה איך שיהיה במושג מוחשי או דמיונים, כן, כגון מקום וזמן ותנועה וכדומה. אין דבר כזה, לא מקום ולא זמן ולא תנועה. אז איך יכול להיות שאנחנו כבר מבינים את המציאות ההיא? כן? וגם ההיעדר אינו נוהג ברוחניות. זאת אומרת, לא יכול להיות תחלופה איזה. קודם ואחר כך היה ולא היה ויהיה. וכל שינוי צורה אין פירוש שנעדר מצורה הראשונה, אלא שהצורה הראשונה נשארה במקום בלי שינוי כלשהו, ואז שינוי צורה שקנה עכשיו נתוסף על צורתה הראשונה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו מדברים על גם זה הוא לא בדיוק נכון, כי איך אפשר להגיד שיש תוספת צורות שהם כביכול אני מגלה אותם בזה אחר זה, שהיה משהו קטן, אחר כך על הקטן נתוסף עוד משהו יותר גדול ועוד משהו יותר גדול. אז יש כאילו כל מיני צורות, כן? שינויי צורות על אותו המצב, הדבר הקודם. אלה, שוב, הדברים האלה הם קורים בתוך האדם בלבד. רוחניות היא לא נקלטת ולא מורגשת מחוץ לאדם. היא רק בתוכו, ברצון שלו, בתוך תוכו של הרצון, הוא מתחיל להרגיש את השינויים. ולכן, הוא לא... מתאר את זה שנמצא לפניו. כן? וכל הצורות האלו הם, כן, הוא מרגיש שזה קודם ואחר כך, צורה קודמת, צורה עכשווית, אבל בו זה נעשה. זאת אומרת, האם יש בזה בכל זאת תחלופה וכל מיני שינויים ומושגי הזמן, תנועה, מקום? לא. למה? כי כלפי עצמו הוא מגלה שגם היה קודם, רק לא היה מגלה, ועכשיו כן זה מתגלה יותר ויותר ויותר מבפנים. נו, נמשיך. אין מילים.
שאלה נונבר, מהי השפה הרגילה בחוכמת הקבלה? תשובה, שפה זו היא שפה של ענפים המראים על שורשיהם העליונים. כי אין לך אפילו עשב מלמטה שאין לו שורש למעלה. ועל כן מצאו להם חכמי הקבלה שפה מוכנה לרמוז בענפים וללמד על שורשיהם העליונים. שוב שאלה נונבב, מהי השפה הרגילה בחוכמת הקבלה? תשובה, שפה זאת היא שפה של ענפים המראים על שורשיהם העליונים. כי אין לך אפילו עשב מלמטה שאין לו שורש למעלה. ועל כן מצאו להם חכמי הקבלה שפה מוכנה לרמוז בענפים וללמד על שורשיהם העליונים.
זאת אומרת, אין לנו מילה שאנחנו קוראים, שומעים, שנמצאת בחוכמת הקבלה, שהיא לא מצביעה על ממטה למעלה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שומעים את המילה, אנחנו קוראים אותה, אנחנו אומרים אותה, יכולים לשמוע, יכולים לקרוא, יכולים להגיד. בכמה אפשרויות יש לנו להביע אותו מושג. אבל מושג הזה, מילה הזאת, היא מהמילה מצביעה על שורשה. זאת אומרת, זה לא השורש עצמו, ולא הענף שלו, זה היחס בין ענף לשורש. עכשיו, מצביעה למעלה או למטה, בא ממטה למעלה, הכוונה היא מתכונת הקבלה לתכונת ההשפעה. אין מטה מעלה, זה באיכויות. זאת אומרת, המילה היא מכוונת תמיד להביא אותנו מהמצב של הקבלה למצב של ההשפעה, אם אנחנו מקבלים אותה נכון. עד כמה שאנחנו נתעמק בכל מילה ומילה, אנחנו נסחוף אחריה למצב של השפעה. כן.
מוזכר כאן עשב, ומה שנותן פה בתחושה שכאילו מדובר על כוחות, לא על... נגיד שאנחנו מדברים על קשר בין ענף לשורש, אז מה שנראה כאילו זה כוחות או אפילו שדות שקושרים בין שני מצבים.
כן.
אז זה בדיוק זה, או שיש איזשהו משהו
להוסיף על כך? לא, שדה זה מצב, נכון? לא. אז בין שדה אחד לשדה שני, שדה או מקום של הקבלה למקום של ההשפעה. כן, בין שני המקומות האלה, בלהצביע, בלהמשיך, בלהביא אותך ממצב למצב, לזה מילה מיועדת, לזה שפה מיועדת. זאת אומרת, שפה היא לא מסבירה לך משהו בשטח אחד, נגיד של העולם הזה, לא בשטח של העולם העליון, זאת אומרת, לא בשטח של הקבלה ולא בשטח של ההשפעה, אלא היא מצביעה לך, היא כאילו מושכת אותך, היא רוצה להוביל אותך מהמצב דה קבלה למצב דה השפעה. כן.
אז זה מסביר את מה שיש לנו בשאלה הקודמת. כי בשאלה הקודמת מדובר ללא תנועה, ללא מקום וללא זמן. אם אני מדבר על שדה, אני יכול לפרוס את כל המצבים בצורה תיאורטית נגיד.
נכון, אם אנחנו מדברים על שדה התכונות, אז יותר קל לנו לתאר את זה קצת יותר קרוב לרוחניות. נכון. כן.
אז מה בכל זאת ההבדל בין הכתבים שמדברים על הממעלה למטה והממטה למעלה, עם כל השפה?
לא, זה לא חשוב מעלה מטה או מטה מעלה, גם כך וגם כך הם, 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 הם מדברים, אבל העיקר שזה לוקח אותך מרמה לרמה. מה שאם כן, אם אתה מדבר על בשפה אחרת, לא בשפת הענפים, אז אתה נמצא באיזשהו שטח שטוח שלא מוביל אותך להעלאת המדרגה. כל העניין הוא שפת הענפים, המילה עצמה, שפת הענפים, שרוצים להעלות אותך מענפים לשורשים, ששפה מיועדת כמעלית, כמנוף. לכן היא מצביעה על השורש, ויש בה כל הצופן, כן, של השורש, טנטה, כל הנתונים בפנים שהם מהשורש באים. כן, כן.
מה ההבדל בין עברית לארמית בטקסטים של המקובלים?
דיברנו על זה הרבה פעמים, זה הבדל בין פנים ואחוריים של אותה השפה. גם ארמית הוא גם כן מקוון כך, כמו העברית. והאמת, זה לא מדובר כאן בעברית או ארמית. אתה יכול לקחת איזה אנגלית או יוונית או גרמנית. לא חשוב איזה שפה. לא חשוב איזה סימנים. אלה הם חייבים להיות מותאמים לביטוי של אותם ההבחנות שישנם בשטח של רצון נקבל, ושאתה על ידם מעלה את הרצון לרצון להשפיע. זה לא שפה מכל מיני שפות שיש בעולם שלנו. זה מדובר על המהות, שהשפה היא ביטוי של הרצון עם כל התכונות שבו, ואיך הוא משתנה, מזמין מאור המחזיר למותה ומשתנה למדרגה הבאה. אין לנו יותר משפה. שפה זה נקרא, בכלל, מה זה שפה? שפה זה הקשר. שפה באמת זה הקשר. אז צריך להבין שגם בעולם שלנו אנחנו בעצם ככה משתמשים, רק בצורה יותר פשוטה, יותר שטחית. כשאני אומר על משהו, אז אני מצביע על קשר שלי לדבר, עד כמה שאני מבין אותו, מרגיש אותו, מתייחס אליו וכן הלאה. בשפת הענפים זה לא סתם אני מסביר לך, מתאר לך את הדבר היחס. אני מבטא לך את העלייה, את הפעולה עצמה. ושפה היא איך להתקשר ממדרגה תחתונה למדרגה יותר עליונה. שפה זה הקשר. אין לנו יותר חוץ מקשר בין הדברים. יש המון פרטים במציאות, והעיקר בשבילנו זה הקשר שבין כל החלקים. וגם כן כל ההתפתחות שלנו היא להשתכלל בקשר בין החלקים. זה כל ההתקדמות שלנו. נו.
אז למה יש כל כך הרבה צורות של הקשר הזה?
זה לא צורות הקשר. זה לא הרבה. איזה הרבה צורות? יש, איפה? ברוחניות אין לנו הרבה צורות. יש לנו כל פעם, אנחנו מגלים קשר יותר אמיתי שישנו בין כל חלקי המציאות, עד שמגלים את העולם אינסוף, שכל הקשר הוא מגולה. והקשר הזה הוא נקרא הבורא. כי כשאנחנו מגלים כל הקשרים האלה, זה תכונת ההשפעה ששורה בין כולם. כן. מיקרופון. אם אתה נרדם ליד המיקרופון, אז לא לידך הוא צריך להיות.
האם יהיה איזשהו זמן שהדברים האלה יהיו יותר ברורים? כי זה כל כך לא ברור. אני מנסה לחשוב, אני צריך להסביר את זה למישהו. יש פה אנשים שנמצאים בדרגה כל כך גבוהה, מנסים להסביר לי. אני לא מבין כלום. אנחנו מדברים על גמר תיקון, מתישהו להפיץ ל-99%. מתישהו הדבר הזה יהיה קצת יותר ברור? אז לנו חסרות המילים, חסר לנו הרגשה, מה חסר לנו בדיוק?
מקובלים כותבים לך מה שהם רואים. אתה קורא, אבל אתה לא הרגשת אף פעם, לא ראית אף פעם. ראייה זה הרגשה גם כן. את המציאות ההיא. אז בשבילך המילים האלו, זה, אתה לא מבין מה הם כותבים. פשוט לא מבין. וגם כן אסור לך לדמיין משהו מהמצב שלך, כי זה לא מה שהם רואים. זה. עכשיו, בשביל מה הם כותבים לך משהו מהמצב הלא ידוע, שאתה לא יכול לתאר אותו, שאסור לך בכלל לתאר אותו, כי אתה מתאר אותו בגשמיות. הם כותבים לך את זה כדי שאתה תשתוקק לדעת על מה הם כותבים, מה הם רוצים ממני, מה הם רוצים למסור, על מה הם רוצים לספר. כותבים על משהו שבפנים אומרים לי, איפה בפנים? זה כאן אצלי בין האיברים שלי, שם בפנים ככה בבטן או בלב, או איפה זה קורה, או איפה זה פתאום אני יכול לתאר מחוץ לי קורה, או איך שם. אני צריך להשתדל יחד עם הקריאה כל פעם לדעת, זה נקרא להיות בזה, בתמונה הזאת, להיכנס בה, או שתמונה הזאת תיכנס בי, זה יותר נכון, כי כל ההרגשה היא פנימית, כמו שאני עכשיו מרגיש את העולם הזה. אז אני צריך כל הזמן להשתוקק, להתאחד עם אותה הצורה, מה שהם כותבים, לא לתאר אותה עצמה, כי אז זה דמיון, ואני כבר משהו ציירתי לעצמי. אני רוצה לחיות אותה הצורה, מה שהם מדברים. מה הם מתארים לי? הם מתארים לי צורת ההשפעה בין מי ובין החברים. סך הכל זה מה שכתוב בכל חוכמת הקבלה, ואיך בהשפעה בינינו, במאמץ של ההשפעה הדדית בינינו, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה, שזה הבורא, בורא. אז אם אני כל הזמן נמצא בלתאר נכון את המצב שהם כותבים לי, המצב הוא בעצם די מוחשי, פתאום הוא הופך להיות, שרגע, זה אני עם הקבוצה שלי יושב ולומד יחד על המצב המתוקן שבינינו. אהה, יופי. אז בוא נרצה שזה יקרה, מה שהם כותבים. אם אנחנו בצורה כזאת משתדלים, זה מתחיל להתגלות. זה ממש מתחיל להתגלות. ואם זה מאמץ הדדי, רציני, היינו בהתמדה, לא צריכים לזה הרבה זמן. אתה אומר איך להסביר. אתה לא יכול להסביר יותר מזה. אתה מסביר לבני האדם, קודם כל ל-99% אנחנו בכלל לא מסבירים את זה. זהו. אנחנו מסבירים להם שאתם תהיו ביחס יפה זה לזה, ובזה אתם מתקנים את המצב, מתקנים את החיים. זהו. אתה צריך לפנות לרצון שבאדם, ולא לספר לו מה שהוא לא רוצה לשמוע, שאין לו עדיין כלום מבפנים. אחר כך על ידי התקללות איתנו, פתאום הם התחילו להרגיש שיש להם גם כן רצון להכיר מהות החיים, שורש החיים, הבורא. בינתיים לא. אז אין הבעיה כל כך גדולה, לא ל-99, אני אומר לנו, כן? ל-99 לא צריכים ללמוד חומת קבלה. לא. למה היא לא נגלה להם, היא נגלה לנו, זה נקרא בני ישראל, שעל ידי זה שאנחנו נאמץ אותה, על ידי זה שאנחנו נתקשר נכון בינינו, הם גם כן קשורים למערכת בין הנשמות. אז הקשר הנכון בין הנשמות שלנו, זה השפיע אליהם, גם כן האור יעבור וישפך אליהם. וככה הם גם כן התקשרו אלינו ולכל המערכת המלכות הכללית. בוא נקרא עוד משהו.
שאלה נונזיין, מהו המבדיל והמפריד ברוחני? מהו המבדיל והמפריד ברוחני? תשובה, שינוי הצורה, מבדיל ומרחיק הרוחניים זה מזה. שינוי הצורה, מבדיל ומרחיק הרוחניים זה מזה.
זאת אומרת שאין לנו יותר ואין לנו פחות, אלא רק שינוי הצורה. שינוי הצורה זה עד כמה שאחד חושב על עצמו, על כל אחד, כל אחד ואחד, עד כמה שהוא חושב על עצמו. זה שינוי שלו מהאחרים. לא לחשוב על האחר. האחר זה אתה לא יודע מי הוא ומה הוא. אתה צריך תמיד לתאר אותו כמו מתוקן לגמרי. כן? אלה, השינוי צורה כולו עליי. לא. זאת אומרת, אני נמצא ברצון לקבל, ובמידה הזאת אני בשינוי צורה מכולם. במידה שאני אתקן את הרצון לקבל שלי, אני אתאחד עם אחרים, אני אראה שהם כולם מתוקנים, ואני לא צריך לדרוש מהם שום תיקון. העולם מוזמן לאדם, ורק אדם צריך לתקן את עצמו. זהו. בבקשה.
עוד נ"ה, שאלה נ"ה, השאלה היא מהו המקור של הרצון לקבל? מהו המקור של הרצון לקבל? תשובה, הרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב את הרצון לקבל את הרצון לקבל בנאצל. שוב השאלה, מהו המקור של הרצון לקבל? תשובה, הרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב את הרצון לקבל בנאצל.
זאת אומרת, אנחנו אומרים, הרצון להשפיע שבעצמותו, בבורא, בעליון, בהקדוש ברוך הוא, לא חשוב איך להגיד, המילים האלו הם, אחר כך אנחנו מסדרים אותם בצורה יותר מדויקת, שכולם הם ודאי שהם שונות, אז הם מצביעים על הדרגות השונות, ולא זה אותו דבר. ככה מילים נדפות. ולכן הרצון להשפיע הוא המושג העליון שנמצא לפנינו. אז מתוך הרצון להשפיע הזה, כי יש מי יש, נברא על ידו, בתוכו הרצון לקבל יש מאין. ולכן הרצון להשפיע הוא מקור לרצון לקבל. ולכן הרצון לקבל ודאי שנמצא בשליטה המלאה של הרצון להשפיע. ולכן הרצון להשפיע שבורא רצון לקבל ונותן לו חוץ מרצון לקבל גם כן איזשהו ניצוץ מעצמו מרצון להשפיע, שבורא בו בזה, אם כך שתי הבחנות בין קבלה להשפעה, הוא נותן לו בזה הרגשת המציאות של עצמו, שלא להיות ברצון לקבל כי נמצא ברצון להשפיע, ולא להיות ברצון להשפיע שנמצא ברצון לקבל, וגם ודווקא ביני לביני, בין רצון לקבל ורצון להשפיע, זה נקרא בשליש אמצעי לתפארת. שם הנברא הוא יכול להגיד אני עצמאי. במצב שתלוי בין רצון לקבל לרצון להשפיע, נגיד כמו מגנט שמושך מעלה וכוח משיכה מושך את חתיכת ברזל מטה, ואז הוא נמצא באוויר. אז הוא נמצא לא תחת שליטה אחת ולא תחת שליטה שנייה, אלא תחת שליטת שניהם. ואז הוא קובע את המצב שלו בהתקשות לשניהם. כן? יש פה דבר מיוחד, שמצד הבורא ודאי שהוא שולט בשני הכוחות האלה על הנברא. מצד שני, הנברא במצב הזה שיש בו את השוויון של שתי הכוחות האלו, כן? נמצא במצב שיכול להצביע, יכול להרגיש את עצמו כחופשי כלפי הבורא. יש כאן עניינים מאוד עמוקים לזה, אנחנו לא נוכל לברר אותם בינתיים. כן, מה אתה רוצה מכם?
זה, לפי הדוגמה הזאת זה לא כל כך כוחות שווים. כלומר, דוגמה מהעולם הזה, אני הולך לומד איזשהו קורס להיות נהג מסעית, ואז מכריחים אותי להיות נהג מסעית, נאמר לחתום קבע איזה שנתיים או שלוש, להחזיר את ההשקעה, ורק אחרי זה אני יוצא לשוק ואני עובד בתור נהג מסעית לטובתי. אבל עצם העובדה שאני מחויב לעבוד בהתחלה, זה כבר הופך את זה ללא שווה. זאת אומרת,
אני לא מבין אותך בכלל. אני, הראש שלך בשבילי זה ממש משהו קסום. להגיע למאזן הכוחות, אתה צריך קודם תגיע לשם, אחר כך תדבר. אתה לא נהג ולא כלום, ואין לך מסעית ואין לך שום דבר. אתה צריך להזיח טוב כדי להגיע למצב שאתה באמצע. כשאתה תהיה באמצע אז תגיד, קודם תגיע לזה. על מה אנחנו מדברים?
אני יכול לנסות להסביר. הוא כותב שהרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב את הרצון. זאת אומרת, בהתחלה הרצון לקבל מחויב על ידי ההשפעה.
הוא כל הזמן מחויב, לא רק בהתחלה. נו, אז מה?
נו, אז זה מה שאני אומר, אין שוויון. למה צריך לחייב אותו בתפיסה שלנו לפי איזה... רגע,
אומרים לך על זה שמתוך שתי כוחות האלו שהם מגיעים לאיזה מצב מאוזן ביניהם, שאין השפעה מצד אחד יותר מהשפעה מצד השני, אמנם שההוא היה הראשון וההוא היה השני, אבל מגיעים למצב ששניהם שווים בהשפעתם על משהו השלישי. משהו השלישי הזה, זה האדם שנברא באמצע ביניהם. זהו. צריכים עוד לחשוב. בינתיים נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
הללו את הזריחה, את האור שבשמחה, הללו את האהבה, את חום הלב והאחווה, הללו את המגע, לב אל לב בלי דאגה, ובין ארץ לשמיים בקו ישיר נפרוס כנפיים. הרימו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם, האור יגיע לכולם. הריאו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים, בכדי לסלול להם את הדרך, שתיפתח להם הדלת. פינה שבעולם, האור יגיע לכולם. הריאו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.